אז זה שוב ערב טוב. וההזדמנות לחלוק ולדבר את הדרך, עד עכשיו ברוב מה שאנחנו עושים פה זה מביאים בהירות לתודעה והאפשרות להביא את הדרך שהבודה בעצם הלך בה ולראות איך אנחנו הולכים באותה דרך, גם אנחנו לא יודעים, אפילו שעברו כ-2600 שנה. זה התפקיד של השיחה, ככה גם לחלוק, לשתף, להביא בהירויות לתוך אותם מקומות שאנחנו חשים בעיקר את העומס החווייתי. ואני מקווה שאחרי השיחה קצת היום משהו יעשה איזושהי, אולי רווחה, אולי הקלה. לפחות לדעת, לפעמים יש משהו בשיחות האלו שקצת מוצאים מהבדידות, כי נדמה לנו שרק אנחנו חווים את זה, זה מאוד אישי. אז היופי להוציא מתוך האישי ככה אל הנשי ולראות שמישהו היה שם כבר קודם. אני רק רוצה לומר שהבודה לא יוצא במאמרים חדשים. זאת אומרת, הוא לא עושה מחקרים, הוא לא יוצא במאמרים חדשים, אין שום דבר חדש כבר כ-2600 שנה. אז סביר להניח שכל מה שאני אגיד כבר שמעתם קודם, אבל ככה הדרמה עובדת. ככה זה עובד. כל פעם משהו בנו אחר, כן? יש משהו בגוף התודעה שלנו שפתוח להקשיב, שבדיוק במצב הזה מה שנאמר נוחת, מגיע. אז אני אדבר על, אני רוצה להתחיל באופן מאוד מסורתי, בלימוד הראשון של הבודה, בדרשה הראשונה שלו. הבודה שהתיישב תחת העץ ואמר זהו, כן, חי, הבודה היה נסיך, אני לא אכנס כל כך לסיפור, אבל לזכור שהוא היה נסיך, ראה, זיהה משהו בסבל בעצם, כן, שמרו אותו כנסיך, לא נתנו לו כל כך להיחשף, נקרא לזה למציאות, אבל ברגע שהוא נחשף, כן, זה המיתולוגיה, אלו הסיפורים, אז הייתה שם איזה רגע של זיהוי, להגיד, יש משהו, כן, יש פה סבל באיך שהדברים קורים. יש סבל בעצם לידה, סבל בעצם הזדקנות, כן, סבל במוות, ולדעת שזה לא הסוף, כי יש לידה מחודשת, כן, צריך לזכור. ואז שוב הזדקנות, ואז שוב חולי, ושוב מוות, והוא לא אמר, אני רוצה לצאת מהמעגל הזה, למצוא מה מחזיק את המעגל ולפורר את המעגל. עכשיו בואו נזכור שהמעגל הזה הוא המעגל הגדול, אבל זה גם מעגל קטן, עכשיו תראו, של כל חוויה שלנו. והוא יצא לדרך, ואני אקצר, אני רק אומר שהבודה שהוא מה שנקרא meant to be the Buddha באותם חיים, כי הוא עושה הרבה עבודה גלגולים קודמים, היה בודיסטווה, כבר לקח על עצמו. אפילו לבודה לקח 6.5 שנים. בסדר? אני אומרת את זה כל ה... אני חושבת שאני אהיה בענווה לגבי שינויים והתעוררויות. אז אני רוצה לדבר על הלילה הזה שבו הוא התעורר, וחיפש את החברים שלו, כן, החברים, היו לו חברים סגפנים, הוא הלך לקיצוניות, באיזשהו שלב הלך לקיצוניות וחבר לסגפנים הודים, כמו שאנחנו מכירים את הסגפנים ההודים, ובאיזשהו שלב הוא ראה שזו לא הדרך, הוא אמר, משהו פה לא יכול להיות, אם אני רוצה להגיע להערה, אני צריך לא למות ברעב, יש את ה-49 יום, הוא לא אכל, כן, יש, לא יודעת מי מכם ראה אי פעם פסל של בודה שרואים אותו ממש כשלד, לא יודעת אם יצא לכם לטייל, לא במנזרים המוזהבים, אבל לפעמים בכל מיני פינות אפשר לראות את זה כעדות לא ללכת בדרך הסגפנית הזאת, כן. לכל מי שחושב שצריך נורא לסבול כדי להתעורר, אז זה אחד העדויות. ואז הוא חיפש את החברים האלו, והוא בעצם פגש אותם, והם קצת יפנו לעורף, כי הם, הם חשו שהוא בגד בהם, שהוא לא המשיך בדרך הסגפנות. אבל אז שהוא התקרב, אמרו, הנה, הנה גותמה, בואו לא נדבר איתו, כי הוא כבר לא חבר שלנו. אבל אז שהוא התקרב, הם ראו שמשהו בו השתנה. ואז הם היו הראשונים שהוא חלק איתם את הדרשה הזו, וזה היה ארבע אמיתות הנאצלות, וחשוב לי לומר שהאמיתות האלו, גם אם שמענו אותם מיליון פעם, כל הזמן יש להם רבדים נוספים, הן נוגעות בכל רובד ובכל רגע בחיים שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו יורדים לשורך שהעניין, בדיוק כמו שרופא, אבודה לימד את זה, בדיוק כמו שרופא, כן, מטפל במחלה, כן, עושה את הדיאגנוזה, מוצא מה הבעיה, איך צריך לטפל, מה הריפוי. אני הרבה פעמים רואה את זה ומציגה את זה כמו נוסחה מתמטית. יש איזה משהו כזה, שפשוט לדעת, יש איזה חוקיות לדבר הזה. אם רגע אחד נזכר בה, רק נזכר, okay? ויש לזה כל הזמן רבדים, זה כל הזמן פוגש אותנו בעוד רבדים, בעוד עומקים. אז ארבע אמיתות הן לא מדברות על ידע, כן? זה לא כל כך, זה לא קשור לכמה אני אקרא על זה, או כמה אנחנו נשמע על זה, אלא ארבע אמיתות זו היווכחות, ולכן כולנו פה דרך אגב. הסיבה שהלמידה היא דרך החוויה, היא דרך ההיווכחות הפנימית. ביום הראשון דיברנו על הבהירות התודעתית. Okay? והבהירות היא זו שמאפשרת לנו לחוות את הדברים. אז האמת הראשונה מדברת על עצם קיום של אי נחת, אי סביעות רצון בחיים שלנו, אי שקט. סבל. העובדה, ובואו כל אחד בכנות היום, מסתכל רק על היום הזה, ומסכים לראות את הביטויים, שהרבה פעמים אנחנו חושבים שזה קשור למדיטציה, או קשור לאורך החיים שלי, או קשור, כן, רק אם אני לא אעשה ככה וככה, אז אני לא אחווה את זה, לא, זה הסבל שהבודה מדבר עליו, והסבל שאנחנו, כן, האי נחת, אי סביעות הרצון, זה משהו, זה פשוט טבע הדברים, חלק מטבע הדברים. כן? זה לא... אם אני אחליף מקום עבודה, אז. Okay, אז אני לא אחווה את הסבל שלי, את האי-סביעות רצון. אתם בטוח מכירים את זה מעצמכם ומהסביבה שלכם, אלה שכל זמן מחליפים מקום, כי שם זה הסבל, פה במקום אחר תהיה את הרווחה. אבל משהו, ושנדע שמה שקורה לנו היום, לכל אחד מאיתנו על הקרית, בהליכה, בישיבה, במרווחים שבין ההליכה לישיבה, החוויה הזאת של אי-נחת, של אי-סביעות רצון, זה חלק מהבהירות של המדיטציה. זה לא כי משהו במדיטציה לא עובד לי, זה לא כי לא הבנתי משהו. זה לא כי פספסתי או לא הצלחתי או לא טיפחתי מספיק ריכוז. זה בזכות המדיטציה. היום יהל אמר לי, סימי, אולי תספרי משהו על המורה שלך. עכשיו, היו לי כמה והם היו טובים את רובם. אבל אני זוכרת סיפור שאני חושבת שסיפרתי פעם אחת לפחות. אני נכנסתי, לא ידעתי כלום על לא על בודה ולא על בודיזם, לא כמו שפה, קרן אומרת משהו, נראה שכולם מבינים, יודעים את הסוטרה, יודעים את הרג... כאילו יש כלום מכלום, אוקיי? מאוד צעירה, נכנסתי למנזר, לחודש תרגול, ונורא כמובן מאוד כאבה לי הרגל, ונרדמה. היום באחת הקבוצות ככה קצת התלוצצתי על העניין. כששואלים אותי מה קורה, אז הכל הייתי אומרת, הכל בסדר. בסדר. ואז יום אחד באתי בוכה, כי הבנתי שכבר, שרק, כאילו, כל מה שאמרתי, בעצם חשבתי בליבי, שאם רק ייקחו לי את הכאב ברגל, יפטרו לי את ההירדמות, הכל יהיה ממש מושלם. ואז אני באה ומתלוננת, בצורה מנומסת, אבל אומרת, נורא כואבת לי הרגל, לא, יכול להיות שאפילו בכיתי, זאת אומרת, זה הגיוני, בכיתי שם לא מעט. אבל, ואז התשובה שקיבלתי זה, "This is show you the suffering of life." ואני חייבת להגיד שזה מידע שלא ידעתי מה לעשות איתו. אני היום חושבת על זה, כאילו שהוא אמר משהו שלא היה לי מה... על איזה סבל הוא מדבר? מה פתאום סבל? חשבתי מאוד צעירה. מטיילת, כולי בטרילילי של החיים. ו-This is show you the suffering of life. בעצם הוא רצה לדבר איתי על הסבל, רצה להגיד לי שזה מה שהבודה, אבל הוא לא לימד אותי איתה. הוא פשוט מאוד הדהד שזה מראה לי סבל. ואוקיי, אני חושבת שעם הדרכה יותר טובה אולי הייתי זה, אבל יכול להיות שהייתי עושה עם זה משהו אחר. אבל זה המורה, זה אחד המורים יהל. ככה קיבלתי את הלימוד הראשון שלי לפחות. והעניין הזה שיש סבל, והוא נראה סרח חודף, הוא לא שווה התייחס, הוא כאילו, הוא רק איזה במפר בדרך ל, אוקיי? אנחנו לא נותנים את הדעת לאי הנחת שלנו כחלק מהחיים, מהמציאות עצמה. זה כל הזמן אנחנו מייחסים את זה, כל הזמן לכל מיני מצבים, אני רק אהיה בריאה, זה יהיה בסדר, אני רק כזה, אני רק אצא קצת לחול, כל הזמן לא עורדים לשורש העניין, אוקיי? Okay? יש אי נחת תמידית. עכשיו, הסבל הזה הוא, לפעמים אנחנו ממש יכולים להגיד, כן, שזה גורם לנו סבל, לפעמים זה בקטנה כזה, ממש לא מי יודע מה. רק נחשוב על זה, כן, על הלחץ שמדברים היום, בואו נחשוב היום על הלחץ שאנחנו חווים בדרך לא מעט בחיים שלנו. אפילו במידה מסוימת אני חושבת שאנחנו מחפשים משמעויות חדשות לדברים כל הזמן, כן, זה חלק מזה. חוסר הביטחון שלנו, הפגיעות שלנו, חלק מזה. אנחנו מרגישים פגיעות לנוכח החיים, כאילו יש משהו במציאות הזו ושאנחנו פגיעים ואנחנו לא כל כך, זה גם חלק, כן? החוסר יציבות הזאת. אז ראיית אי הנחת, ראיית אי סביעות הרצון, הלא להיות מרוצה ממה שקורה לי כרגע, זה לא ביטוי של חוסר הצלחה, זה ביטוי של, ככה זה. הזה. זה מה שקורה כרגע. יש כרגע אי סביעות רצון. ואני שוב ומדברת בזכות, אני מדברת בזכות ריטריט ובזכות מה שריטריט מאפשר לנו, כי ריטריט מאפשר לנו את זכוכית המגדלת שחיי היומיום לא מאפשרים לנו. את זכוכית המגדלת שאני לא יכולה להגיד, לא חוויתי את זה. לא, זה לא קורה. כן? ולחפש את אמרתי את זה היום באחת הקבוצות, את הממסך הבא. אוקיי, לחפש את הדרך, איך לא לחוות את אי הנחת, איך לא לחוות את אי סביעות הרצון, איך לא לחוות את האי שקט שמתעורר. אז זאת האמת הראשונה, והבודה אומר, יש סבל, פחות או יותר, דע אותו, זה לדעת. זאת הידיעה. הידיעה, כן? הידיעה מבפנים, הידיעה דרך החוויה. זאת הידיעה. זה ממש להיווכח, ההיווכחות הזו להתעורר לתוך הדבר הזה. האמת השנייה היא האמת שבאה ומדברת על הגורם. זה סבל, ובואו נראה עכשיו מה הגורם לסבל, מה הגורם לאי הנחת, מה הגורם לאי סביעות הרצון. אוקיי? אני רק אשאר עם האי סביעות הרצון, כי אני מאוד אוהבת את זה ציורית, מאוד אוהבת ציורית את האי סביעות הרצון, כי לראות את זה כרצון לא שבע. וקרן הבוקר דיברה על זה, ככה הזכירה את ה... כשהרצון שלנו לא שבע, מה קורה? אנחנו הופכים להיות העבדים שלו. אם נסכים להודות בזה, אנחנו נראה שאנחנו עבדים של הרצון. נסכים ככה... להיות, כן, תעורר איזה רצון, ואז אנחנו רצים לרצות אותו. אין מישהו אחר שירצה. זה ככה החיים שלנו מתנהלים. אוקיי? לכן, אי סביעות רצון, ממש לראות את זה כציורי כזה. איזשהו רצון שאני רוצה להסביע. תחשבו איזה מין רצון יושב פה בפנימיות שלנו. לא קטן בכלל. אוקיי? אז מן הסתם, אם יש סבל ואי סביעות רצון ואי נחת, אז יש לזה גורם, והגורם הוא התשוקה, הוא הרצון. אבל זה לא סתם התשוקה והרצון. זה האופן שבו אנחנו נאחזים ברצון ובתשוקה. אוקיי? יש איזושהי האחזות ברצון והתשוקה. ועל תשוקות אני לא יודעת, אני יכולה לחשבת שבכל דור הם מקבלים עוד גוונים, אבל התשוקות במידה מסוימת מתחילות להגדיר אותי. כן, אני נאחזת בדברים שמגדירים אותי, שהופכים להגדיר אותי. איך אני אראה, התשוקה לאיך להיראות, התשוקה לאיזה, כן, חפצים אני אשיג ודברים אני אשיג ואיזה פוזיציות, כן, ואני הופכת ל... אני נאחזת. אני נאחזת, זה ההיצמדות. זאת אומרת, לא רק שיש רצון, אני והרצון אחד. אני יכולה לומר שההיצמדות בגדול, כן, כגורם לסבל, זה התשוקה, אבל התשוקה וההיצמדות, זאת אומרת, חייבים לממש. וזה לא רק הרצונות הרגילים שאנחנו נדבר על תענוגות החושים, זה לא רק עוד טעים, עוד נעים, עוד כזה, כן, עוד יפה, זה לא רק זה. אני חושבת שאפשר לדבר גם על ההיצמדויות שלנו לדעות, ההיצמדויות שלנו לאמונות, ההיצמדויות שלנו לאידיאלים. כן? כי שם סביב זה יש רצון, רצון שאנשים סביבי יהיו כמוני, רצון לשכנע את כולם, רצון שאנשים ילכו בדרך. זה כמה סבל זה גורם לנו. הרצון שכולם יהיו טבעונים, בטח במשפחה שלי, הרצון, לא במשפחה אישית, לא, לא. אבל הרצון שיוכלו בריא, והרצון, יש לנו כל מיני, בואו, תחילו לראות עכשיו. האני והרוצה, אחד הם. וכשאני והרוצה, ויש לי הזדהות, זה הסבל. אוקיי? אין בעיה בלרצות, אם אנחנו לא מזדהים, בזמני החופשי. אם יסתדר לי, אני אעצור במסעדה הזאת. אם יהיה זה, אז אולי אני אלמד את הקורס הזה. אם יסתדר לי, אוקיי, לא, אבל פה זה, I have to. זה כזה. אני לא סתם עושה את התנועה הזאת, כי זו תנועה שהיא אוטומטית בתודעה. תנועה אוטומטית. התודעה, אני יכולה לתת לכם דוגמה לזה. דוגמה ממש מהמדיטציה. אתם זוכרים? אנחנו מדברים הרבה על לאפשר לנשימה לנשום את עצמה, כן? להיות עם הנשימה ולאפשר לה לנשום את עצמה. אז בואו נסתכל כמה מהזמן אכן היא נשמה את עצמה. עכשיו, זה לא כי משהו בנו לא. כי התודעה, ברגע שהיא מגיעה במגע עם משהו, היא ישר, אין לה פשוט להיות. אוקיי? אין לה את הפשוט להיות. היא מיד רוצה. האימון שאנחנו עושים, זה האימון של ללמד אותה פשוט להיות, אבל תודעה שבאה במגע, רוב הפעמים תסתכלו, אנחנו נדבר על זה גם מאוחר יותר בהקשר, אבל היא פשוט אוטומטית רוצה, ועם הנשימה אפשר לראות את זה ממש טוב. היא רוצה להנשים, היא רוצה שהנשימה תהיה בקצב מסוים, נכון? זה כזה יש לה, פתאום אנחנו מרגישים שזה לא הגוף נושם, זה מישהו אחר מכתיב את הקצב. זה חלק מהאימון. האימון פה קורה בכמה רבדים, והעובדה שאני רגע אחד מרפא וחוזרת, כל פעם מרפא, זה אימון תודעתי. זה גם לאמן את התודעה להרפות. כי היא לא מכירה את התנועה הזאת. זו תנועה שאנחנו מלמדים אותה. אם היא מרפא, הרבה פעמים זה בגלל סבל מאוד גדול. אין לה ברירה. אבל פה יש לנו את האפשרות. טוב שירפת. אז האמת השנייה היא זו שמספרת לנו על הגורם. לדעת מה הגורם, לראות את הצמה, הדבר הזה שכן, הרצון שלו סווה, ויש איזשהו צמה תמידי למשהו. כן, אתם מכירים את זה? אני זוכר, בני נוער בדרך כלל אומרים, בא לי משהו, בא לי משהו, לא יודעת מה בא לי, בא לי משהו. נעמדים מול המקרר, בא לי משהו. הם מחפשים משהו שימלא את איזה חסר. אז זה לא משנה כמה יהיה לנו, וזה לא משנה לאן נגיע ונשיג, ומה נשיג. אוקיי? Okay? יש איזה, יש את התנועה הזאת של העוד, העוד, העוד. אוקיי? Okay? וכדאי להתחיל לזהות את זה, להתחיל לזהות. מי משרת את מי בחיים האלו? מי משרת את מי? אני רוצה לומר שההבנה הזאת עבורי הייתה דרייב מאוד גדול להמשיך את התרגול. ממש. הדרייב להישאר ולתרגל הרבה מאוד שנים. אני תרגלתי 4.5 שנים במנזר בתאילנד, והדרייב היה, אני לא רוצה להיות עבד של עצמי, אני מפסיקה עם זה. כמה שהצלחתי, הצלחתי, אבל זה דרייב, כי ברגע שמזהים, זה מכה. זה מכה. כמה אנרגיה אנחנו משקיעים בדבר הזה. אני עוד משהו אומר, כשדיברתי על אידיאלים ואמרתי שההיצמדויות שלנו הם הרבה פעמים, כן, לא רק, אנחנו חושבים שזה משהו חומרי, אבל אתם יודעים, אני זוכרת שפעם שמעתי את המושג rightfulness, אתם יודעים, יש mindfulness ויש rightfulness. וה-rightfulness הזה גם גורם לנו לא מעט סבל, כן? יש את הדברים, איך הדברים צריכים לעשות. וזה היצמדות. זה היצמדות לרצון שהדברים יקרו ככה. אוקיי? מסתכל על זה, אפשר לראות את זה. רוב החיכוכים שלנו הם כאלה. בחיים. הדברים צריכים לעשות ככה. יש משהו שהוא נכון יותר. לא איזה נכון, נובל כזה, לא משהו. לפעמים זה הדברים הפשוטים, אפילו איך שוטפים כלים בריטריטים, זה יכול להיות, יש איזה rightfulness כזה. אז אני בטוחה שכולכם מכירים, כן? כל אחד מאיתנו, התודעה שלו, אתם יודעים, הולכת לכל מיני מקומות מבחינת הרצונות. והתשוקות, ואפשר לזהות אותם נורא יפה ולחייך קצת. אני גם מציעה, בכלל אני מציעה הומור כשאנחנו מזהים דברים כאלה, באופן כללי. כשמזהים איך התודעה רוצה להפוך אותנו, איך הופכת אותנו לעבד, איפה שאנחנו נופלים בפח בסדר, ואיפה שמזהים, אפשר להביא הומור. אז אפשר לראות איך אנחנו... באיזה מקומות, אני אתן סיפור של הדלאי למה, ואז אני אספר משהו, הדלאי למה, סיפור עליו, הוא מאוד אדם של חדשנות וגאדג'טים וכאלה, נורא מתעניין, בכלל באופן כללי, מאוד סקרן, מתעניין, ויש סיפור עליו שפעם הוא בא לכנס בארצות הברית, והמלון שהוא גר בו, כאילו בדרך, המלון שהוא גר למקום של הכנס היה, המקום של כל מכשירי החשמל, כאילו הכי זה, זה נוסע, והוא מסתכל ככה מהמכונית, והוא אומר, בסוף של אותו יום רציתי את כל המכשירים שאפילו לא ידעתי למה הם משמשים. עכשיו, פתאום נזכרתי שזה קרה לי, השנה. יש לי מכשיר שקניתי. פשוט איזו תלמידה שלי הגיעה עם נוטבוק כזה שכותבים בו, כזה, מה שנקרא... ספר אלקטרוני, אבל שכותבים בו גם, שהוא לא... מה? כן. עוד איך? ווקטבוק. כנראה, כן. אני אפילו לא... תכף... קיצור, זה נראה לי, אמרתי, זהו, אני אפסיק עם מחברות. אתם רואים, אני עם מחברות, אני... תהיה לי מחברת אחת, הכל יהיה שם, ויהיה מסודר, ואני לא אצטרך. ואז הוא הגיע, ועוד לא פתחתי אותו, כי לא... כי זה... זה קטע של לתפעל אותו, אבל עיקר רציתי אותו, הוא נראה לי מאוד... יעיל. איך שנזכרתי בדלאי למה, אמרתי, רגע, זה עכשיו. זה נמצא על שולחן, בין הערימות על שולחן עבודה שלי, אפילו לא משהו, לא נתתי לו כבוד אפילו, למרות שהוא היה יקר יחסית. אבל זה מראה, זה בדיוק ככה קורה לנו. זה יכול לקרות לנו שאנחנו מסתובבים, אתם מכירים את זה, בגלל שנדלן זה סיפור בארץ, אולי נקנה בית פה, אולי נקנה בית שם, וזה נורא מצחיק. זה כאילו המחשבות, אני מכירה, המחשבות הנדלניסטיות כאלה, או כל מיני. כן, פעם זה היה לי מרכזי מדיטציה, מקום שהייתי רואה, אולי פה צריך להיות מרכז מדיטציה, אולי שם, כאילו. שזה, בוא נגיד שזה מיטיב. זה... לא בטוח. בקיצור, זה על האמת השנייה. האמת השלישית בעצם באה ומספרת על האפשרות, ופה הבודה, כן, על האפשרות לצמצם ולהפסיק את הסבל. יש מצב כזה. למרות שהוא דיבר, כן, וזה הגלגל, כן. אני רוצה רגע שוב לחזור על הגלגל. הגלגל של לידה, הזדקנות, חולי ומוות, לראות את זה, דרך אגב, אפשר לראות את זה בדקויות קטנות של, של כל כמיהה שמתעוררת. בכל רגע אפשר לראות את זה, איך הרצון מתעורר בנו, איך הוא, יש לו איזשהו עיבוד, הוא מתחיל, אנחנו עושים לו עיבוד, דואך, רטון חדש. ככה זה קורה. זה בדיוק המעגלים האלה. המעגל הגדול זה המעגלים הקטנים. אפשר לזהות את זה בשניות. איך דברים מתעוררים, כן? הבעיה שלנו שחלק מהדברים אצלנו לא מזדקנים. אנחנו כל הזמן מחיים אותם, לא רואים שהם בעצם כבר סיימו. יש אנשים בגיל 40 שעדיין מספרים לעצמם את החלום של גיל 16. ובאמת חושבים שאם הם יגשימו את מה שהם רצו בגיל 16, שם האושר יהיה. זאת אומרת, משהו לא, אין הזדקנות. לא משמרים את הדבר. ובטוח שכשהם יגשימו את זה, זה יהיה מאכזב. טוב לשמור פנטזיות לפעמים. ואז האמת השלישית מדברת על ההפסקה, וזה, ההפסקה זה מאוד התנועה שמתרחשת. התנועה של letting go, של ויתור, של שחרור, של הרפיה. זו תנועה. כן? כי אם יש פה תנועה של הצמדות, יש את התנועה הזאת. זו תנועה. זו תנועה שכרגע אני עושה אותה ביד, אבל היא קורית בפנימיות שלנו. והיא קורית בצורה כזו, ואני יכולה להגיד שלצערנו, היא קורית ככה בהרבה מאוד פעמים, אבל זה גם היופי. אז בחיים, כשנורא נורא כואב לנו, אנחנו באיזשהו שלב מבינים שצריך להרפות לפעמים. אבל פה לסבל, כבהירות, יש תפקיד. יש מקום. וזה... הבהירות היא שאם נדע, אני תמיד מחפשת את האבן זהב הזאת, אולי יום אחד תהיה לי, שאם נדע שהאבן הזאת, שאני כל הזמן חושבת שזו האבן היקרה של חיי, כן? החשובה ביותר, שאני לא יכולה, אני אבין שאותה אבן זה מה ששורף אותי, שבעצם זה גחל. כן? אותה אבן, בשנייה אנחנו יכולים בבהירות הודעתית לראות שזה הגחל. שזה הגחל ששורף אותי. וזה מה שקורה לנו. ולכן לסבל יש פה מקום, ההיווכחות לגבי הסבל, הגורם לסבל, ואז התנועה הזאת היא אוטומטית. כשיש היווכחות, יש את התנועה הזאת. זה קורה ככה. כשאני רואה את ההצמדות, אני, כן? אתם איתי בעניין הזה? הרגע של ההיווכחות והרגע של השחרור יכול להיות אחד. הוא אחד. זה לא... אז אני אוותר על זה, אני לא אוותר על זה, אני אוותר על חלק, אני אפתח רק חלק. לא. כי כשזה היווכחות זה ככה, זה כזה. זה השחרור. שם הוויזדום יש לו תפקיד, זה העניין של הוויזדום. הבהירות התודעתית זה עובד ככה. כן? אין מה, ברגע שמבינים, אין מה לחוז, אתה לא נוגע. לא נוגע. ברור שזה גורם לסבל. זה ברור. וזה נשאר בתאים. זה לא ברמה של הקוגניציה, אלה הדברים שקורים לנו בתאים. זה בדיוק כמו שילד יודע לא לגעת בתנור חם, אחרי שהוא נכווה. אין איזו ידיעה עמוקה, זה לא המלצה. אוקיי? אז ככה, זה האופן שזה עובד. אז התנועה הזאת היא תנועה, כן? התנועה של השחרור. זו התנועה של לצאת מהמעגל. כשאני עושה את התנועה הזו, אני בעצם משחררת, מרפה, לא שותפה יותר למה שמזין את אי הנחת. משחררת את הגורם, משחררת את התשוקה. במידה מסוימת משחררת את האשליה. ואז יש את הדרך, והדרך היא מורכבת, כן, כפולת השמונה, the eightfold path, זה נקרא, שמונת השלבים. אני לא אכנס אליה כרגע, יכול להיות שנדבר עליה לקראת הסוף, אבל רק אגיד שהיא מורכבת בגדול ממוסר, מהתנהלות אתית, כן, של אי פגיעה, לא פוגעת בעצמי ולא בסביבה, אי פגיעה היא מאוד משמעותית, לא בדיבור, לא בהתפרנסות, לא בפעולות שפוגעות. הטיפוח המנטלי, שזה מה שאנחנו עושים פה, ריכוז נכון, מאמץ נכון, קרן קצת דיברה אתמול, בתשומת לב. ואז יש גם את החוכמה, כן, האופן שבו אנחנו ניגשים לדברים, החקירה של דברים, ראיית הדברים. אז אלו ארבע אמיתות, ולכן אני רוצה לומר שכל רגע כאן עבורנו יכול להיות רגע של התעוררות. כל רגע הוא לא איזה סרח עודף, רגע של אי נחת הוא יכול להיות רגע של שחרור. יש פוטנציאל בכל רגע של אי נחת, של סבל, של אי שביעות רצון, להיות רגע של שחרור, רגע של התעוררות. ואני רוצה לחזור ללילה של הבודה, לילה התעוררות. אני לוקחת אתכם קצת קדימה בזמן. כשהבודה החליט להתיישב תחת העץ ואמר, אני עכשיו יושב, זהו, אני... שום דבר לא יזיז אותי. אני יושב תחת העץ עד שאני אבין את המציאות נכוחה, עד שאני אבין את טבע הדברים. ומי שבא יחד איתו, זה מה שנקרא מרה ובנותיו. מרה ובנותיו. יש מרה, זה השד, או הדמות של הרוע, של הלא מיטיב, הלא מועיל, המפריע. עכשיו, זו דמות פנימית וחיצונית. אוקיי? יש לנו את זה בפנימיות ויש את זה בחיצוניות. בדיוק כמו שאנחנו חווים. יש את זה בפנימיות שלנו ובחיצוניות. ומרה בא עם בנותיו. כדי להפריע לבודה. וכשהבודה התיישב, אז אחת הבנות רקדה אחר ככה מאוד, מה שנקרא, מאורטלת גוף, רקדה מאוד קרוב אליו וניסתה למשוך את תשומת ליבו. נסו, הוא מאוד בפתיינות כלפיו, מאוד פיתו אותו, נסו לפתות אותו לפחות. והבודה ישב שם, וכל מה שהוא אמר זה, I see you, מרה. אני רואה אותך, מרה. אני רואה שאתה מרה. אמצע הפרדה, מרה. וגם הפחידו אותו, ניסו להפחיד אותו, ולבוא בכל מיני דמויות וצורות. והבודה היה שם, I see you, מרה. משהו ביציבות הזו, אני רואה שאתה מרה. ואני קצת רוצה לדבר על המרה הזו, כי המרה הזו גם כאן. אתה מרה בדיוק, דרך אגב. קרן היום אמרה ככה בבוקר, האורחים, בתפיסה שכולם יודעים מה זה האורחים, או לפחות ידעו, ידע שאתם שאני אדבר על זה. אז אני רוצה קצת לדבר, כי האופן שבו קרן הנחתה היום זה לזהות אורחים בגוף, אני רוצה קצת להרחיב עליהם, להציג אותם. האורחים יושבים בתוך המערכת הפנימית שלנו, בתוך מערכת הם בעצם חלק מאיתנו, כי הם המערכת ההישרדותית שלנו. וקרה משהו באבולוציה, האבולוציה שלנו קרה במשהו, שהמערכת ההישרדותית שבאה בעיקרון לשמור עלינו כאשר חיינו ביער, היא נמצאת כבר פה, היא כבר לא אפילו בגזע המוח, היא תפסה הרבה מאוד מקום, תופסת, בחיים שלנו. אז אני רוצה קצת לדבר על האורחים האלו. האורחים הם נקראים אורחים כי... הסיבה שנראה שהם נבדלים מבעלי הבית. זה בעצם סיבה שהם קוראים אורחים. יש פה בעל בית או בעלת בית. ואז איזשהו אורח נכנס. והאורחים האלה הם מאוד מטלטלים. הם בדיוק מרה. הם באים ואומרים לנו למה לא, איך לא, אוקיי? אני אציג אותם. אז האורח, המשפחה, הם באים כמשפחות. אוקיי? האורח הראשון זה ההשתוקקות. וזה הרצון לחוויה שונה, חיפוש אחר חוויה אחרת. Okay, ותראו את זה, איך במדיטציה זה מנהל. הרצון שיהיה יותר נוח, שיהיה יותר חם, שיהיה יותר קר, שלא יכאב, כן? לשתות את התה, הרבה פנטזיות עולות בתודעה. האופן שבו האורח הזה מנהל, מדבר, הוא בדרך כלל אומר, אם אז. אם יהיה לי זה, זה אז, כן? רק אם. טטטטם. כאילו יש, וזה תמיד משהו חושי כזה, זה משהו חושי. קצת שונה מהתשוקה הקודמת, אבל זה, אתם יודעים, פתאום בא לי הקפה המסוים הזה. לי היה קונדישן, הייתי קוראת לזה, הקונדישן של האפל שטרודל. היו לי מורים גרמנים, הם הבינו אותי. אמרתי, אפל שטרודל, לא הייתי צריכה תרגום. כזה פתאום היה, הייתה מחשבה כזאת. אז אמרתי, היום זה יום ההשתוקקות כזה. אבל זה, לראות את זה, לראות את זה, ואנחנו מאוד הולכים לחפש, כי נדמה לנו באמת שרק אם אז, אם זה יתממש אז, אוקיי? זה רצון לחוויה שונה. כן, אני אכנס למקום ואני ארצה שהוא יהיה אחרת מיד, לא משנה איך. הוא אורח, המשפחה, האורח הזה הוא אורח מאוד שקט. אנחנו לא מזהים אותו כמעט. אנחנו מאוד מזדהים. בכלל עם כל האורחים, יש לנו הזדהות מאוד גדולה. אבל האורח הזה נמצא על כל צעד ושעל. כל צעד ושעל. הוא בעצם ממש מכין את הקרקע לאורחים האחרים, כי זה חבר מביא חבר, אז אנחנו תכף נראה. אז האורח הזה הוא זה שרוצה שקט, וזה שרק אם יהיה לו ריכוז, הכל יהיה טוב בחיים. תחשבו על רק אם. תראו כמה מחשבות, אוקיי? וזה גם האורח שהרבה פעמים מוציא אותנו, לא נותן לנו לחזור לקרית. כן, אני רק אעשה את זה, רק איך להתקלח. אם אני רק אעשה שיחת טלפון, אם רק היה לי את זה, כן? כאלה. נראה לנו ש... המשפחה הנוספת היא משפחה שאני בטוחה שמאוד נוכחת. המשפחה על הרצף של חשש, דאגה, פחד, אוקיי? כל המחשבות של מה יקרה, איך יקרה, כל המחשבות של הדאגה שלנו הביתה, לעבודה שלנו, לבריאות, הכל, לעולם, לקורונה, להכל. כל מה שאפשר לדאוג עליו, זה כאילו שהמרה, החלק הזה של מרה אומר, הנה, הם פנויים, אפשר להיכנס. כן, הם התפנו, יש להם מדיטציה, אפשר להיכנס. עכשיו זה מגיע, ואנחנו בטוחים שאם אני רק אפתור את הדאגה הזאת, הכל יהיה בסדר. עכשיו, יש לנו, יש מי שטוען שזה גם מאוד תרבותי אצלנו, משהו כזה, לא יודעת אם זה קשור. לפחות קריסטופר אומר שמההיכרות שלו עם ישראלים, זה האורח המאוד חזק. לאורח הזה יש ביטוי פיזי, והביטוי הפיזי שלו זה אי שקט גופני. כשאנחנו דואגים, אנחנו לא יכולים לשבת בשקט. זה מזיז אותנו. עכשיו, מאוד חשוב לי לומר, האורחים האלו הם אלה שמעכבים לנו את איכות החיים. הם לא רק מעכבים במדיטציה, איכות החיים שלנו אחורה כשהם בנוכחות. פגועה כשהם בנוכחות, שאנחנו נותנים להם ככה במקום. עכשיו, מה שקורה לנו עם האורחים זה אני אומרת אני. כן, אני דואגת, אני רוצה, אני צריכה. כן, יש לנו את האני. אני והדאגה הם אחד. וההזדהות הזו. אז, אוקיי? רק לראות את זה, שזה חלק מהעניין. עכשיו, תקשיבו, חשש דאגה, חשוב שזה יהיה לנו להישרדות שלנו, כדי שלא נהיה בשעננות שאנחנו הולכים ביער, כדי שכשנחצה את הכביש, נשים לב. אוקיי? יש לזה חשיבות, אבל מה שקרה בין החשיבות ההישרדותית, לאיזה מקום זה קיבל בחיים שלנו, זה חסר פרופורציות. כי נדמה לנו שאם נדאג, הדברים ייפטרו. כאילו אני רק אסיים, אני אפתור את הדאגה בראש, ואז הכל יהיה בסדר. לא, מגיעה עוד דאגה, זה הרגל. זה הרגל, זה שיתוף פעולה. המשפחה הנוספת היא משפחה יותר קשה מבחינת המדיטציה, מה שזה, אבל היא משפחה כי זה ההרפול, המיסוך. הבלבול, הלא לדעת כזה, שאני לא יודעת מה קורה לי במדיטציה, לא יודעת איפה הייתי עכשיו. זה גם השעמום, שעמם, כן, לא מעניין, אין תוכן, וערפל, כבדות, לפעמים זה גם כבדות כזאת, היא פשוט תודעה כבדה, גוף כבד, לפעמים זה יופיע כעצלות. זה החלק בחיים של הלא בא לי, אין לי כוח, אוקיי? זה לא תמיד יהיה רדמות, לא תמיד זה יהיה מנטלי, לפעמים זה שיתוף פעולה. האופן הכי טוב שאני יכולה תמיד להציג את זה על עצמי, זה שאני אומרת שאם איזה חברה תגיד לי, בואי נצא להליכה בליל חורף, האורח הזה ישאיר אותי בבית. זה כזה. עכשיו, מה שקורה... שאנחנו מזהים שיש יותר ויותר היום, זה כבר הופך להיות מאפייני אופי, כן? האורחים האלה במידה מסוימת הם קצת גם מאפייני אופי שלנו. אנחנו אנחנו גם מדברים על עצמנו הרבה פעמים ככה, כן? הדאגניות, החרדתיים, כן, המשתוקקים, האלה שאוהבים לחפש ריגושים, וגם על המשועממים כאלה, כן, הכבדים, אלה, כן, הכבדות האלה שלא בא לי לבלות כאלה. Okay, ותראו איך אנחנו ממש, שוב, אני, זה סך הכל אורח. אין בזה איזה אני. זה בא והולך ובא והולך ואנחנו, והכל כל. ועכשיו באה משפחה עם הרבה יותר אנרגיה, וזה המשפחה של החלק התוקפן של התודעה. כן? התסכול והכעס והאשמה והאשמה והקנאה והקורבנות ושנאה וביקורת והלא בסדר, כן, כזה. זה עוד אורח. זה עוד משפחה. כן? משפחה שמגיבה, פשוט מגיבה למציאות ככה. כן, החלק הסולד. החלק הסולד. נראה לי שקרן צדקה ושהשיחה תיקח שעה. אני אומרת לה, לא, אני עושה שיחות 45 דקות, אבל יש הרבה על מה לדבר היום. וזה גם אורח שאנחנו נוטים מאוד להזדהות איתו. וכל מה שאני רוצה להזמין אתכם זה תשימו לב עם איזה אורחים אתם מזדהים יותר, איזה אורח זה אומר, זה אני כזאת, זה שלי. כן, זה שלי. אני והוא אחד הם. תשימו לב לזה. כן? והאורח האחרון הוא הכי חמקמק. כי אנחנו לא נקרא לו אורח. ממש רוב הפעמים נגיד אני, וזה הספק. כי הספק הוא לא רגשי, הוא יותר קוגניטיבי, הוא קשור, הוא יושב על הרציונל שלנו ועל השכל וניסיון החיים שלנו. והוא זה שהתפקיד שלו להטיל ספק, להגיד למה לא. מרפא את ידינו כזה. למה אני לא טובה, למה זה לא מתאים לי, למה אין סיכוי. אחרים עושים את זה יותר טוב, אולי אני לא יודעת מה קורה. כל הזמן זה, הוא יטיל ספק בכל צעד שאני רוצה לעשות. חברתי, כלכלי, מקצועי, אישי, לא משנה. אוקיי? ואנחנו נגיד אני, כי הוא יבוא עם טיעונים רציונליים. הוא יבוא ויגיד למה לא, זה נורא ברור לו, וגם יגיד אחד שם שלוש, אתה לא טוב בזה, אתה לא תעשה ככה. אוקיי? אחד הדברים המדהימים בספק, שאנחנו כמעט לא מזהים אותו. כמעט לא מזהים את, כי אנחנו כל כך מזוהים עם השכל ועם הרציונל, אנחנו לא מזהים שהוא בעצם בא ושומט לנו את הקרקע, הוא בא ושומט לנו את האמון, את הביטחון. אוקיי? ומספר לנו סיפורים במה אני טובה, במה אני לא טובה, מה אני, זה, מה עדיף, מה לא עדיף, אוקיי? עכשיו, תראו, לכולם יש תפקיד, אחרת הם לא היו במערכת, יש להם תפקיד להישרדות, לא יותר מזה. וכדאי להתחיל לזהות איך הם קיבלו, איך הם מקבלים אצלנו האדרה. עכשיו, מה זה האדרה? איך אנחנו נותנים להם מקום? זה בזה שאנחנו מאמינים להם, ממשיכים לשתף איתם פעולה, להזין אותם. בעצם שיתוף הפעולה עם המחשבות, ומאמינים מאוד לתסכול שלנו. כן? בטח לדאגות. ברור. כל דאגה היא נראית מאוד אמיתית, מוחשית. כאן ועכשיו. אם לא, אז אחר כך, אבל זה נורא ברור. אוקיי? ורק לדעת. אוקיי? זה מה שקורה. הם נקראים גורמים מעכבים, כי זה מה שהם עושים. הם מעכבים, הם לא מאפשרים לנו את השקט, הם לא מאפשרים לנו ריכוז, הם לא מאפשרים לנו את הבהירות. הם באים וממסכים, ואני בטוחה שכן, אתמול קצת בקבוצות זה היה, והיום, אז לכל אחד מהם יש את המאפיינים שלו. לדוגמה, האורח של ההורדת מסך, ההרפול, הוא הפסיב אגרסיב, הוא ההתנגדות, כן? הוא לא ההתנגדות הזאת שבאה דרך כעס, או תוקפנות, או שיפוטיות, אבל הוא מוריד מסך. אבל זה תוקפן באותה מידה. הוא מוריד מסך, לא רוצה שתראה. לא רוצה, אוקיי? ולפעמים אין לנו מה לעשות עם זה. אין לנו מה לעשות. אנחנו בחוסר עונים. כשהתודעה ממוסכת, אנחנו יכולים להגיד, יש עכשיו מיסוך, וככה זה כרגע. ולהיות עם החוסר עונים של המיסוך. כי זה מין ענן כזה, שאם נסכים להיות בו, יש משהו כזה שגם, אתם יודעים, כמו עננים, יכולים להתפוגג. וכל הזמן ממשיך להיות באיזושהי כנות עם הדברים, לראות באמת מה קורה כרגע, מה קורה כרגע, כן? האורחים הם די חוגגים בפנימיות שלנו, אני חייבת להגיד, אנחנו מארחים מאוד טובים. יתרה מזאת, אנחנו גם נתנו להם את הבית שלנו, לחלקם. אז הם ממש מרגישים בבית, זאת אומרת, כן, אפילו לא הזכרנו להם חדר, ממש בבית. ואני חושבת שחלק ממה שקורה, אני לא חושבת, אני יודעת, חלק ממה שקורה בתהליך הזה של התרגול והבהירות התודעתית, זה שאנחנו לומדים לתת מקום ומזהים את איכויות בעל הבית. האיכות של צלילות ובהירות, ולראות נכוחה את הדברים, ולהיות עם כל דבר ברגע, והיציבות, אלו איכויות של בעל הבית. זה טיפוח של איכויות של בעל הבית. Okay, אני רק אגיד שהדימוי אורחים ובעל הבית, זה פשוט מישור של רומי, של להיות אנוש, זה כמו מלון אורחים. ואם אני בעלת בית מלון, כן, אז אני מנהלת, זה הבית מלון שלי. נכנסת משפחה כזאת, אז היא נכנסת. אני יכולה להגיד לה שלום בדלת. נהדר. יש לך שם חדר. חדר 502. תהנו. אוקיי? אני לא צריכה להמשיך לשרת, לנהל, לראות אותם עם כל הזה שלהם. עכשיו, מה שקורה לנו באופן פרדוקסלי, אני רק אגיד, כשנכנס אורח לבית המלון שלנו, מה קורה לנו? מה? מערער אותנו. אבל מה אנחנו עושים? איך אנחנו פועלים? כמוה. אנחנו סוגרים חלונות, סוגרים דלתות ורוצים רק לטפל בהם. עכשיו, גם אם הם רוצים לצאת, אין להם סיכוי. אוקיי? כאילו, יש לנו איזה קטע, אם אני לא... ואז, אתם תישארו עוד לילה, כי זה מה שתראו מה קורה לנו עם כעס. כעס זה דוגמה קלאסית. אנחנו, דרך אגב, גם פחד, אני חושבת שזה גם עם כעס וגם עם פחד, זה קורה הרבה, בטח גם עם תשוקה, שמגיע אירוע כזה, ואז בסדר, אז יש איזה, עולה איזה זיכרון, עולה כעס, הוא בסדר עליו, אבל הוא יכול גם להתפוגג, נכון? ככה דברים קורים, עולים, מתפוגגים, אבל כשעולה אירוע כזה, מה שקורה מיד, יש כעס, אוקיי? ואז אנחנו מתערבבים עם הסיפור ועם הקטטטטטטטטטטם, ואז האורח הזה לא יכול ללכת, הוא כבר רוצה לעזור, לא תישאר עוד לילה. אני אתן לך את הסוויטה, זה מה שקורה, אנחנו מערכים באופן אקטיבי על ידי זה שאנחנו נותנים לזה הרבה מקום. לכן כשקרן דיברה היום על להיות עם אורחים בגוף, זאת הדרך. הדרך, אוקיי, יש כעס? בוא נראה. יש פחד? בוא נהיה איתם בגוף. אוקיי? הגוף הוא עוגן. הגוף הוא העוגן שלנו בתוך כל היציבות של החיים. אין לנו מקום אחר ליציבות. זה לא יקרה בתודעה, כמו שאתם רואים. זה קורה בגוף. אז אני רוצה לרגע, ובזה אני אתחיל לסיים. שנייה רגע, אני עוד דבר קטן על האורחים. אולי מחר אני אדבר על זה בבוקר קצת יותר, אבל היכולת לזהות, כן? הזמנה היא לזהות איך האורחים מנהלים אותנו מנטלית, מחשבתית. יש את הגוף, אבל גם יש, כן? אני הרבה פעמים, מי שמכיר אותי, אני שואלת, אז מי חושב, כאילו, מי מנהל את המחשבה הזאת? איזה אורח מנהל את הפנימיות? ואפשר לזהות את זה, אפשר לראות את זה. מי אפילו אומר את מה שאני אומרת עכשיו, או שואל את מה שאני שואלת עכשיו? כן? יש תמיד לראות, זה הספק? זה חשש, זה חוסר ביטחון, שזה גם, שזה יכול להיות שניהם. אוקיי? אפשר לשים לב, כן? איך המשפטים בפנימיות שלנו, איך הדיבור הפנימי הוא בעצם לא איזה משהו צלול ונקי, אלא משהו שכן, שמי שמדבר אותו זה אחד האורחים. אז יכולים פשוט לשים לב לזה. ואני חוזרת ליציבות. ואני רוצה לדבר על יציבות מהמקום, מהאיכות הזו שאנחנו עדיין מדברים עליה, של תחושות הגוף. ותחושות הגוף, אני גם חוזרת, זה חוזר גם לאמת הראשונה, לסבל. בתחושות הגוף, יש לנו שלושה סוגים של... אחד, זה תחושה שהיא נעימה. נכון? יש לנו תחושה נעימה. התחושה הנוספת היא תחושה לא נעימה. השלישית היא ניטרלית. תכף אני ארחיב. התחושה הנעימה, מה היא מעוררת בנו? שתוקקות, רצון לעוד. אוקיי? זאת אומרת, הרצון, החיפוש אחר עוד מהנעים הזה. וזה מה שקורה לנו. פתאום יש לי איזה רגע של רווחה, איזה רגע של בירות. איך אני עושה מזה עוד? כן, מיד התשוקה לעוד, החיפוש אחר עוד. אוקיי? הצמה הזה על עוד. התשוקה לא נעימה, מה היא מעוררת? דחייה, סלידה, תוקפנות. אוקיי? אתם יכולים לראות פה איך האורחים מגיעים מיד אחרי, כן? כשיש התשוקקות על זה, לראות איך זה מגיב. ויש את הסלידה הזאת. את זה אני לא רוצה, והתוקפנות. כי פתאום מישהו נושם ככה לידי, או פתאום יש איזשהו ריח, או פתאום... וממש מתעוררת התנגדות בפנימיות שלנו, זו תנועה. עכשיו, שניהם זו תנועה מאוד חזקה בעולם, anyway. אולי נדבר על זה, אבל אלה התנועות שלה, התנועה שלה, לא רוצה, כן? אני לא רוצה הזה. את מה אני לא רוצה לחוות ומה אני כן רוצה. זה הסיפור, כן? בין הדחייה למשיכה. וזה הסיפור של החיים שלנו. בין מה אני רוצה למה אני לא רוצה. בין המצוי לרצוי, כל הזמן. עכשיו יש את הניטרלי שהוא מאוד מאוד עדין. אנחנו כמעט לא שמים לב לקיומו, כי הוא לא מעורר אותנו לתשומת לב. אבל ניטרלי הוא גם מתפתח. היכולת שלנו להיות בקשר עם ניטרלי הוא יכולת של מתפתחת. עכשיו, בין הנעים ללא נעים יש את האמצע. והאמצע הוא הפוטנציאל שלנו לאיזון. הוא הפוטנציאל לשחרור. הוא הפוטנציאל למה שנקרא... יש מי שאומר קבלה רדיקלית, יש מי שאומר איזון, יש מי שקורא לזה שוויון נפש, אקונימיטי, אני אחסור. או אופקה, אוקיי? יכולת להיות עם הנעים ולא נעים, כאשר הפנימיות שלי מחזיקה את שניהם באותה מידה. התגובה הזאת של, כן, תשוקה, החיפוש אחר עוד, והתגובה הזאת של התנגדות, היא התגובה מצטמצמת. אז אתם גם יכולים, כן, לשים לב לזה. המרכז כובד שלנו, שמתייצב, תראו, ממש כאן, ברגע הזה, במרכז הכובד הזה. אוקיי? ההמשך יבוא מחר, אני בטוחה. אז יש בין הנעים ללא נעים, לניטרלי. רק נשים לב לתגובתיות האוטומטית. זה אוטומטי. זה מאוד מהיר. מאוד מהיר. קשה לנו לתפוס את זה. אבל יש לנו את ההזדמנות, כי אם אנחנו מזהים את הנעים כנעים, ומזהים את הלא נעים כלא נעים, אנחנו חוסכים את הפפנצ'ה הזו, שכן, שקרן דיברה עליה אתמול. יכולים עוד לתפוס את זה ככה, לפני שזה גדל, לפני שכדור השלג גדל. כי הלא נעים הזה הוא הזרע של ממש, התנועה הזאת היא התחלה של תוקפנות מאוד גדולה, לפעמים מאבקים מאוד גדולים. כמה אנרגיה אנחנו משקיעים כדי להימנע? תשימו לב לזה. כמה אנרגיה אנחנו משקיעים במקומות שלא נעימים לנו, ואנחנו הופכים, כן, זה תוקפנות כזאת, היא משהו שיוצא מאיתנו. וכמה אנרגיה הולכת לכיוון שרק לחפש עוד, רק לחפש את זה. ועכשיו, הטיפוח התודעתי הזה שאנחנו עושים פה, יכולת להיות עם נעים, עם לא נעים, לזהות נעים, לזהות לא נעים, כשזה לא עושה לי בהכרח ככה, הוא לא מוציא אותי לתגובה, אלא משהו שהוא מביא עירות, מביא הכלה, מביא קבלה. זה מה שקורה כרגע. זה מה שקורה כרגע. אוקיי? יש איזשהו מרכז. והחופש הזה של ה, כן, של האיזון הוא חופש מאוד מאוד גדול, מאוד משמעותי. משנה באופן מאוד עמוק את החיים שלנו, את איכות החיים שלנו. אני רק אסיים עם סיפור, כי אני לא יכולה, לא ממש קטנצ'יק. הוא נורא חמוד, כי אני חושבת ש... והוא גם בעצם סיפור שאני חושבת שאני רוצה להזמין אתכם פה, בין הנעים ללא נעים הזה. לפני שבוע, נדמה לי, פחות משבוע, יש לבת שלי שיעור שהיא נוטה להפריע בו. היא בודקת את הגבולות של המורה, קרא לזה ככה. שאלתי אותה איך היה, אז היא אמרה לי, כן, זה היה שיעור סבילה. שאלתי אותה, מה, שיעור סביבה? אמרה לי, לא, סבילה. אמרת, מה זה סבילה? אמרה לי, סבלנו כי רק רצינו לצאת, רק חיכינו להפסקה ולצאת החוצה. אז אני רוצה להזמין אתכם לראות את הסבילות האלו. כי הסבילות האלו, וזה היה נורא יפה, כי למה אני אומרת, זה לא, היא לא אמרה סבל. כי סבילה, כי בסבילה יש גם מחלה, לא כזה, זה סביל. זה גם סבל וגם סביל. אז אז לראות את הסבילה כמשהו של איך אני מותחת קצת יותר את הגבולות של עצמי. זאת אומרת, היכולת קצת יותר, כי אנחנו הרבה פעמים שמים לעצמנו את הגבולות, ככה אני יכולה. עכשיו, אני לא מדברת על להעלות את עצמנו באש. אבל לכן אני חושבת שגם המסגרת של מה זה להישאר עד סוף ישיבה. להסכים, כאילו לראות את קצת למתוח את הגבולות, אנחנו לפעמים קצת פחות מאמינים ביכולות שלנו, והאורחים מנהלים, כאילו זה נראה בלתי אפשרי, זה נראה את... אז היכולת רגע אחד, שנייה לפני שאני מזיזה את הרגל, קצת לשהות בלא נעים. שנייה לפני שאני, I have to, כזה, החלק שחייב, רגע, מי צריך, מי חייב? תשאלו את השאלה אפילו, מי זה זה שחייב? ותראו אוטומטית. אז אני רוצה להזמין במקום הזה גם את השאלות וגם הומור. צריך פה הומור. עם האורחים בטוח צריך הומור. כן, צריך הומור. גם כשאנחנו מוצאים שנפלנו באיזשהו פח או שהם מתעתעים בנו, אפשר לחייך. בסדר? יופי. אז בואו רק דקה כזה כדי ש...